כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית.
השעה הבינלאומית 24 בינואר 2023 והיום בעולם. כרוניקה של מגפה, עוד ירי המוני בקליפורניה, 4 גופות הותרו בחוות פטריות ועוד 3 בחברת מסעיות סמוכה. החשוד שעבד באחת הזירות נעצר בחניון של תחנת משטרה והתכוון כנראה להסגיר עצמו. מפקדת המשטרה קים ארמסטד ממשטרת אוקלנד.
Through investigation, the suspect identified as Chung Li Zhao, a 67-year-old Half Moon Bay resident. At 4:40 p.m., Zhao was located in his vehicle in the parking lot of the sheriff's substation here in Half Moon Bay by a sheriff's deputy. Zhao was taken into custody without incident.
בחקירתו החשוד הזדהה כצ'אנג לי ז'או, תושב Half Moon Bay, בן 67, ב-4:40 אחר הצהריים הוא הותר במכוניתו בחניון של תחנת משטרה. הוא נלקח למעצר ללא אירועים מיוחדים. גרמניה מתקשה להחליט אם לשלוח טנקים מסוג לאופורד לאוקראינה. שר ההגנה הגרמני פיסטוריוס אומר כי גרמניה זקוקה לעוד זמן לפני שתחליט לאפשר למדינות כמו פולין לייצא את הטנקים הגרמניים שברשותן לאוקראינה. גם הלחץ הנגדי בסיאו, נשיא רוסיה לשעבר דמיטרי מדוודב, משתמש במונחים שלקוחים מהמאה ה-20.
Наша партия должна помочь людям в мире понять, что та специальная операция, которая проводится, стала вынужденной и крайней мерой.
אנחנו חייבים לעזור לעולם להבין שהמבצע הצבאי המיוחד היה תגובה מאולצת וקיצונית להכנה לתוקפנות של ארצות הברית ושל מדינות הלוויין שלה. ברור שהעולם קרוב לאיום מלחמת העולם השלישית בגלל האירועים שהתרחשו. המוסדות הממונים על הדיפלומטיה הרב צדדית נמצאים במשבר חמור מאוד. שר החוץ של פינלנד אומר עלינו לשקול להצטרף לברית נאטו גם אם שוודיה לא תוכל להצטרף. המדינה שחולקת גבול של יותר מ-1,300 קילומטרים עם רוסיה מבינה שהסיכוי לצירוף אחותה הנורדית פחת משמעותית לאחר שריפה של ספר קוראן בהפגנה מול השגרירות הטורקית. נשיא טורקיה ארדואן הבהיר אתמול לשוודיה.
Başta söyledi. Terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda, her yerde cirit attıracaksınız. Ondan sonra da bizden
יש לכם ארגוני טרור שמסתובבים ברחובות בכל מקום, ובכל זאת אתם מצפים לתמיכה מאיתנו כדי להצטרף לנאטו. אין דבר כזה ואל תצפו מאיתנו. גל התפטרויות בממסד האוקראיני, סוכנות פראבדה דיווחה כי סגן ראש לשכת הנשיא וסגן התובע הכללי התפטרו מתפקידם, וצידם כמה ראשי מחוזות כולל זפוריז'ה וחרסון. הסיבה לכך היא ככל הנראה פרשת השחיתות שנחשפה השבוע. נשיא אוקראינה זלנסקי חתם אתמול על צו חדש.
התפסף שבודני קילקה פשלווח אוקז. יהיה פרינציפוב רישניה רנבו שדו ויזדו שנומניקיו זה קורדון. זה סטוסויצה פסיך פוסדווח אוסיב צנטרלנוי ולאדי.
יש החלטה עקרונית לגבי פקידים הנוסעים לחול, היא חלה על כל פקידי השלטון המרכזי והרמות השונות האחרות של השלטון המקומי, כל אלה שאמורים לעבוד עבור המדינה ובמדינה, אם הם רוצים לנוח עכשיו, הם יצטרכו לנוח מחוץ לשירות המדינה. פקידים לא יוכלו עוד למסוע לחול לחופשה או לכל מטרה לא ממשלתית אחרת. וגם
Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need.
לא פשוט להיות הזמר, זמרת, זמרים, הג'נדר קוויר סם סמית. מעבר לאתגרים הרומנטיים שכל אחד חווה, סמית מגלה שהוא מתקשה להכיר בני זוג, משום שאתרי היכרויות משוכנעים שתמונותיו האמיתיות הן בעצם גולשים שמתחזים אליו. האהבה, לפחות עבור סמית, כנראה לא מחכה לו, לה או להם בטינדר.
Darling, stay with me.
השעה הבינלאומית שעורכת הילד דודי בביצוע הטכני חיים זקן ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו שוב פותחים עם ירי המוני בקליפורניה, הפעם ליד סן פרנסיסקו, עד כה נמנו שם 7 נרצחים, וגם הפעם המניע לא ברור, גם באיווה ירי בבית ספר, וכמו ריטואל קבוע מקרי הטבח האחרונים, מחזירים את הדיון לשאלה מה אפשר לעשות. שלום ליגל רביד שמצטרף אלינו מלוס אנג'לס.
שלום אירן.
יום אחרי יום.
ותוסיף לזה גם את הרצח ההמוני בשבוע שעבר, של 6 בני אדם בקהילה של לטינים באזור שנקרא סנטרל ואלי. יש לך שם 6 הרוגים, היום 7 הרוגים, לפני יומיים 11 הרוגים בפיגוע הגדול לקראת ראש השנה הסיני, עלה מספר הרוגים ל-11. אבל נתחיל עם המקרה האחרון של היום. מדובר בחווה חקלאית, השמעתם את דוברת המשטרה, ג'או צ'ול ניול בן 67. יש פה סיפור מעניין, אנחנו לא מבינים למה הוא עשה את זה. זה היה מקום חקלאי, הוא כנראה עבד בו, הוא פגע בכמה מחבריו לעבודה. בהמשך היום, אולי בעקבות החקירה שלו, יהיו יותר פרטים ויהיה יותר ברור למה הוא עשה את זה. אנשים שהגיעו מאסיה, שני האנשים, שני היורים בגילאים דומים, למה הם פוגעים בחברים שלהם?
כן, אחד מעל גיל 60, אחד מעל גיל 70, לא בדיוק, נגיד, מפגעים אופייניים, או אנשים שאיבדו את שפיותם בתחילת חייהם הבוגרים, או דברים מהסוג הזה.
שזה סיפור לחוד. אמנם אחד בן 67, אחד בן 72, הרקע האתני שלהם הוא גם לא בדיוק טיפוסי, אבל קרה פה מה שנקרא מדיו האיבנט מאוד מעניין. ברגע שהוא הגיע, הוא הגיע בעצמו במכוניתו להסגיר את עצמו בתחנת המשטרה בהאף מון ביי, מפרץ חצי הירח. זה מפרץ יפה, זה גם עיר קטנה, עיר חקלאית כאמור. ואז צוות של רשת ABC שהגיע למקום בעקבות הדיווחים על הירי, תיעד את רגע התפיסה, וכך נפתחה מהדורת החדשות הלילה של רשת ABC בארצות הברית. אלו הם מהקולות של רגע המעצר. הם פשוט התחילו עם התמונות הפילדיות הדרמטיות האלה שלהם, של הבלשים, השוטרים, אנשי משרד השריף של הפון בי, עוצרים את אותו אדם,
הוא מסגיר את עצמו ללא התנגדות, נראה כן. מבולבל מאוד בשלב הזה, המניע עדיין לא ברור, לא ברור מדוע הוא עושה את זה ומדוע הוא הסגיר את עצמו.
יש גם אירוע נוסף שנזכיר אותו ככה על הדרך בדמוין במדינת איידהו, ירי שור בבית ספר, 2 הרוגים, אולי נגיד כבר שרק 2 הרוגים. זה מחלה קשה מאוד בארצות הברית, וכמו שאתה אמרת בהתחלה, כולם עוסקים, כל התוכניות, כל תוכניות האקטואליה וכל תוכניות האירוח, הפכו את סדר היום, את הליינאפ שלהם, והם מדברות אך ורק על הדבר הזה, וכמובן מדברות על האירוע הגדול והקשה במונטריי פארק, שעליו דיווחנו לפני יומיים, כמה שעות אחרי שזה קרה. הוא קנטרן בין ה-72, הוא ניסה לראות שוב באולם ריקודים בעיר שנקראת אלהמברה, גם כן סמוך לכאן ליד פסדינה, ואז אחרי שכיתרו אותו, את הבן הלבן שלו הוא התאבד. אנשים חשבו שזה פשע שנאה, אנחנו גם דיברנו על זה, אלה היו הספקולציות בשעות הראשונות, איראן.
כיוון שהכל התרחש בעיצומו של אירוע חגיגים, זהות אתנית מאוד מסוימת, חגיגות השנה החדשה הסינית, זה נראה כאילו שמישהו ניסה לטווח אוכלוסייה ספציפית.
ולמרות שזה לא פשע שנאה, אלא רק כנראה משהו מתוך יחסים קשים או ראויים, או בעייתיים שהיו לו עם אנשים בכלל ועם החברים לאותו מועדון ריקודים, עדיין זה העלה את הנושא של פשעי שנאה והיחס כלפי הקהילות האסיאטיות בארצות הברית בכלל ובאזור לוס אנג'לס בפרט. אמרנו לפני יומיים כבר, יש כאן בעיה, הם סובלים, יש גם את השנאה ההיסטורית, מאז מלחמות וייטנאם וקוריאה ואפילו יפן, אבל לזה תוסיף היום גם סין. מאז אותה הסתה נגד הווירוס הסיני, הם כן סובלים מפשעי סינה, אומנם לא בדרגות כאלה, לא ראינו מעשי רצח ממש, אבל תקיפות, התאמרות, הערות פוגעניות, פגיעה ברכוש, הבעיה היא כן קיימת, גם אם הפעם היא לא באה לידי ביטוי, ולמרבה הצער מספר הרוגים עלה ל-11, הוא השתמש בנשק מאוד מאוד מורכב, גדול, מסובך, שמצליח לגרום לנזק גדול. בואו נשמע את ג'ודי צ'ו, חברת קונגרס, שהייתה גם ראש העיר של מונטריי פארק.
We must work on bringing the community together and healing from this event. One thing I know after 37 years of living here and being on the city council and its mayor, this community is resilient. And I believe that we can bring this community together and certainly we are stronger together.
הקהילה החזקה, הקהילה תתגבר, אנחנו נביא, הם יתאחדו, הכל יהיה בסדר. אותה תשובה גנרית, איראן, שאנחנו שומעים כל פעם כשאירוע כזה קורה. אלא שהפעם, בגלל שיש לך רוצח כזה ביד, תפסת אותו חי, אפשר גם אולי לנסות להבין מה הרקע הפסיכולוגי האישי של אדם כזה שמגיע לדבר הזה, ולמה דווקא האנשים האלה. בסופו של יום, אמנם המושל כבר ביטל את כל האירועים, והוכרז אבל לאומי במדינת קליפורניה, והנשיא ביידן הביע את הזעזוע שלו, וגם סגנית הנשיא קמלה הריס, שגם היא מקליפורניה, הכל טוב ויפה, אבל שום דבר לא ישתנה, מכיוון ש-300 מיליון כלי נשק, בדרגות שונות, מאקדח פשוט ועד טנקים, טנקים שיש לאנשים פרטיים, בחצר, בבית, ודרך כל מה שיש באמצע, כל זה מסתובב בארצות הברית, אי אפשר יהיה להוציא את זה מידי האנשים, ועד שלא יהיה שינוי בחקיקה, אנחנו מדברים על פסקת התגברות, עד שלא תהיה פסקת התגברות, על התיקון השני בחוקה האמריקאית, ה-Second Amendment, שמתיר לכל אדם, בכל מקום, לשאת נשק, הסיפור הזה לא ייגמר.
כן,
ואנחנו
אז,
שוב
אז,
ושוב
אז נדרש לגמרי, לגמרי לא
לאותן
בקרוב,
שאלות ואותן כן. תשובות.
יגאל רביד, תודה רבה לך, שם בלוס אנג'לס, לילה טוב. תודה. כאילו שאוקראינה הייתה זקוקה להצהרה הזאת, פרשיית שחיתות שמסעירה שם את הפוליטיקה המקומית בעיצומה של מלחמה קשה מול רוסיה. עכשיו הנשיא זלנסקי חותם על צו פיטורין של שורה של בכירים בממשל, בין המודחים 5 סגני שרים, 5 ראשי מחוזות ועוזר בכיר של הנשיא. שלום לשליח כאן לאירופה דוב גלהר.
צהריים טובים איראן, ביום שבו מלאו 11 חודשים למלחמה באוקראינה, לא פחות מדרמה באמת, אוקראינה שעד היום עשתה רושם שהיא מגובשת סביב המטרה, מתחילה בתהליך של ניקוי אורוות תקרא לזה, הדחות, פיטורין, 5 סגני שרים, 5 ראשי מחוזות, עוזר בכיר של הנשיא, בשעות האחרונות נמסר על הדחה של מושלי המחוזות הבאים, קייב, זפוריז'יה, סומי, חרסון ודניפרו פטרובסק, כולם הודחו בידי נשיא אוקראינה, וזה עוד לא הכל. אחרי מעצר של סגן שר בחשד לקבלת שוחד סביב רכישות ענק של גנרטורים, הבוקר התפטרות של סגן שר הביטחון האוקראיני בגלל טענות לשחיתות, סביב הספקת מזון של הצבא, גם סגן ראש לשכת הנשיא, קירילו טימושנקו, מגיש מכתב התפטרות, נטען שהוא משתמש בג'יפ צבאי למטרות פרטיות, גם סגן התובע הכללי, אולכסיי סימוננקו, התפטר גם הוא בעקבות שערוריית נסיעה פרטית לספרד. מה בדיוק עומד מאחורי שרשרת ההדחות, האם זה יש שם חשדות מוצקים, או אולי איזשהו חשש פרנויה חלילה של המנהיג, לא ברור, אבל הנה בנאום לאומה הבהיר זלנסקי הלילה, למשל, על אחת הפרשיות לא יהיו נסיעות פרטיות לחול של פקידים, כל עוד המלחמה נמשכת, הנה.
יהיה פרינציפו ורישניה, רנבו שדו ויזדו שנומניקיו זה קורדון.
יש החלטה עקרונית של המועצה לביטחון לאומי בעניין יציאת פקידים לחול, אם הם רוצים לנוח עכשיו, שינוחו מחוץ לשירות הציבורי, הוא אומר, הפקידים לא יוכלו עוד לנסוע לחול, לחופשה או למטרה לא ממשלתית אחרת. אני מניח שהוא מתכוון עד תום המלחמה.
ובתוך כך פולין מגישה לגרמניה בקשה רשמית להספקה של טנקי לאופרד לאוקראינה, בקשה שגרמניה צפויה לענות לה, אבל בשלב הזה עדיין לא לספק טנקים מהארסנל שלה. למה בעצם, מה גורם לגרמניה לא ללכת על הסיפור הזה עד הסוף? חשש מרוסיה?
תשמע, קודם כל צריך להגיד, זה טיפין טיפין. אחרי ה-14 טנקים של הבריטים מסוג צ'אלנג'ר, הפולנים מדברים על 14 טנקים, טנקי לאופרד, וזו בקשה שמוגשת רשמית לגרמניה, שמבטיחה לטפל בזה מהר. יש פה מברוכה כללית סביב עניין הספקת טנקי הלאופרד, הרבה מאוד ביקורת, הרבה מאוד בדיחות וקריקטורות בעיתונות. מצד אחד שרת החוץ ברבוק דוחפת לשחרר את הלאופרדים, שר הביטחון פיסטוריוס מאשר לאמן את הצוותים וכולם ממתינים לקנצלר, הוא עוד לא הכריע בנושא. אתה שואל למה הם לא מספקים? אחד, בהחלט חשש מרוסיה שפוטין ישים את גרמניה על לוח המטרות שלו, כשהאמריקאים עצמם עוד לא התחייבו לספק טנקי אברמס. וגם יש עוד כל מיני דברים, למשל, מישהו העלה את הנימוק הכלכלי. אם הגרמנים מספקים טנקי לאופרד שלהם, ואם האחרים מספקים טנקי לאופרד שלהם, הרי נוצר צורך בטנקים מודרניים, והחשש הוא שאמריקה, עם אברהם שלה, תתפוס את המקום הכלכלי של טנקי או לאופרד בהגנה על אירופה, ואת זה לא רוצים לעשות כאן. בכל מקרה, היום נפגשים כאן בברלין שר ביטחון פיסטוריוס ומזכ"ל נאטו סטולטנברג, ופיסטוריוס מנסה להסביר את העמדה הגרמנית, כפי שגם אתה שאלת עליה. הנה.
Ich habe immer gesagt, ich rechne damit, dass in Kürze eine Entscheidung fällt, und davon gehe ich nach wie vor aus. Was ich aber nochmal unterstreichen will, ist, was ich in Rammstein gesagt habe.
שאני רוצה להדגיש, הוא אומר, זה מה שאמרתי בסוף השבוע, הוא מתכוון לרמשטיין, הודעתי מדינות שותפות שיש להן טנקי לאופרד להתחיל באימונים של כוחות אוקראינים על הטנקים האלה, אנחנו לא עומדים בדרך, נספק טנקים בעצמנו רק אחרי שנקבל החלטה בעניין. מזכ"ל נאטו יוצא להגנת גרמניה, שבאמת יוצאת כאן מוזר מאוד, הוא אומר שהיא בין בעלות הברית שמספקות את הכי הרבה סיוע צבאי, פיננסי, הומניטרי, מערכות הגנה אווירית, ויש בדרך גם סוללות פטריות, כלי רכב משוריינים, ארטילריה, תחמושת, וסטולטנברג אומר שאחרי 11 חודש למלחמה יש דרך אחת לסיים אותה, הנה.
The only way to lasting peace is to make it clear to Putin that he will not win on the battlefield. Therefore, we must provide heavier and more advanced systems. So that Ukrainian
forces are... הדרך היחידה לשלום היא להבהיר לפוטין שהוא לא ינצח בשדה הקרב, לכן עלינו לספק מערכות כבדות ומתקדמות יותר, בסוגריים מוסיף רמז טנקים, כדי שאוקראינה תוכל להדוף את הכוחות הרוסיים, לא רק כדי לשרוד, אלא גם לנצח, לקחת בחזרה שטחים, לנצח כמדינה עצמאית ריבונית באירופה. ממש לפני סיום נעדכן שמועצת מחוז חרסון שוב ממליצה לתושבים לעזוב את המחוז. נזכיר, חרסון שבדרום אוקראינה, שנכבשה בידי הרוסים ושוחררה בידי האוקראינים, והם נסוגו מעבר לנהר וממשיכים להפגיז את העיר האומללה הזאת. בחרסון נוחתים בימים אלו 120 מטחי ארטילריה ביום, 40 מהם בעיר, היתר במחוז, מאוד מסוכן שם בימים האלה. וראשי המועצה הזאת מבקשים מהתושבים פשוט לעזוב.
דובי, תודה.
בשמחה.
ושלום לארקדי מילמן.
שלום.
ראש תוכנית רוסיה במכון למחקרי ביטחון לאומי ושגריר ישראל ברוסיה לשעבר. כשמתבוננים בקואליציה הבינלאומית נגד רוסיה, רואים באמת גוונים שונים וצבעים שונים. מצד אחד, באמת ארצות הברית ובריטניה נחושות מאוד לסייע לאוקראינה. מהצד השני, אפשר להבחין בגרמניה שעושה רושם שמהססת. מה בעצם המניע להיסוס הגרמני?
ושכחת עוד להזכיר שיש גם מדינות כמו פולין ומדינות בלטיות, צ'כיה.
שם התמונה ברורה והעמדה ברורה.
שם התמונה מאוד, כן, שם התמונה מאוד מאוד ברורה, לכן יש קואליציה די רחבה באיחוד האירופי לתמוך באוקראינה. עכשיו, גרמניה חוששת בהחלט לא להפוך למטרה של רוסיה, מטרה צבאית או מטרה להמשך המלחמה הכלכלית נגדה. יש גם עניין פסיכולוגי עמוק מאוד ברמה שתת הכרה והכרה על הגבול, ששוב לשלוח טנקים מזרחה לכיוון רוסיה. וזה מאוד מאוד מפריע לגרמנים ברמה הפסיכולוגית, ולכן חלק של ההיסוס גם נובע מתוך הגישה הזאת.
מצד שני, הייתה לגרמניה כאן הזדמנות להוביל את אירופה, להוביל את הברית הצפון-אטלנטית. הזדמנות שלפחות כרגע נראה שהגרמנים מחמיצים. ספק אם אנגלה מרקל הייתה בשלטון, זה היה המצב. וגם ספק אם רוסיה הייתה מרגישה מספיק חופשייה לפעול כשאנגלה מרקל הייתה בשלטון. נראה שמול שולץ הם לא מאססים.
מאידך, נשברו טאבו והרבה לגבי הספקת הנשק לאוקראינה, וגם הגרמנים למעשה גם כבר בימים אלה וגם קצת לפני זה מספקים לאוקראינים נשק שהוא אפשר לטעון שהוא גם התקפי והוא נשק כבד. כששרת ההגנה הגרמנית שהתפטרה, היא בכלל לא רצתה לשלוח אפילו כסדות לאוקראינים. כך שמבחינה הזאת אנחנו כן נראים לאיזושהי תזוזה לכיוון של הספקת נשק, ואני משער שבסופו של דבר שהלחץ הזה יעבוד וגרמנים יסכימו, לדוגמה לפולנים, להעביר טנק לאופרד לאוקראינים. אגב, שרת החוץ הגרמניה כבר הודיעה שהיא באחד הרעיונות היא אמרה שכן הגרמנים יאפשרו לפולנים להעביר טנקים לאוקראינים. מדוע גם? בין היתר כי פולנים היו מאוד מאוד חדים ומאוד מאוד ברורים, ואמרו שגם אם גרמניה לא תאשר, הם כן יעשו זאת. ויכול להיות שזה גם חלק של כל הבעיה כאן תיפטר, ונראה. אבל אני חושב שבימים הקרובים בהחלט תהיה החלטה, מכיוון שגם לכולם חשוב שאוקראינה תמשיך לעמוד מול התוקף הרוסי, מול הרוסים, וזה חשוב להם שאוקראינה תשרוד.
ובינתיים אנחנו מבחינים בחוסר היציבות בתוך אוקראינה פנימה, הפיתורים של ראשי המחוזות, החקיקה החדשה, הוראות שלא מאפשרות לפוליטיקאים לצאת את גבולות המדינה. מה קורה לאוקראינה? והשאלה היא, האם היא לא מתחילה להתפורר מבפנים אחרי 10 חודשים שראינו, 11 חודשים שראינו אותה עומדת באופן מאוחד נגד האיום הרוסי?
ללא ספק אלה הם חדשות מעניינות מאוד. ויש עוד כמה פרשות שקשורות לשחיתות בנושא של רכישת מזון לחיילי אוקראינה.
שצריך לומר, לא נולדה במלחמה, השחיתות באוקראינה זה תמה שמלווה את הפוליטיקה האוקראינית הרבה מאוד שנים. זה בדיוק הנושא שזלנסקי הבטיח לקדם, מי שעלה בעצם על רקע הנכונות שלו להיאבק בשחיתות.
בין היתר, וכמובן שגם לא שוכחים שגם רוסיה מדינה מושחתת, וגם אצל רוסים וצבא רוסיה יש גם אותן בעיות של אותה שחיתות. כל המרחב הזה הוא לצערנו רב נגוע במחלה הזאת, והתוצאות אנחנו רואים. ללא ספק זלנסקי מנסה לארגן עכשיו את הממשל שלו, ויש הרבה אנשים, במיוחד בתחילת המלחמה, שהממסד האוקראיני גילה שיש הרבה אנשים שהם תומכי רוסיה, אפילו בכוחות הביטחון, אפילו בארגונים כמו SBU, שזה המקבילה שלנו, זה השבק שלהם, כן? ופיתרו הרבה אנשים והבינו שיש הרבה מאוד אנשים שהם עובדים ממש לטובת הרוסים, וזה כנראה גם חלק של אותו גל של פיתורים שהיה גם בתחילת המלחמה, גם באמצע, והוא מנסה כרגע לגבש איזשהו סדר חדש, וכנראה שאין לו ברירה, הוא צריך לעשות את זה.
לא מאוד דמוקרטי, נשמע כמו גל של תיאורים בצמרת.
תראו, זה לא עניין של דמוקרטיה או לא, כי אוקראינה היא באמת דמוקרטיה צעירה, ובאמת יש רצון של האוקראינים, וזה ברמה של אזרחים פשוטים ועד ל... הנשיא שלהם, שהם רוצים להיות חלק של אירופה, הם רוצים באמת להיות חלק של איחוד אירופאי ולעשות הכל על מנת להגיע לשם. ואגב, בחודשים האחרונים הם קיבלו חלק של החוקים שהם כן מאפשרים להם התאמה לחוקי איחוד האירופי, וזה צריך לציין.
בוא נגיד כמה מילים על האסטרטגיה של רוסיה, ככה לפני סיום. מה השלב הבא מבחינתה של רוסיה? כי כרגע זה נראה שהתקפלות לא בקלפים של הרוסים, הם ממשיכים לגייס עוד ועוד לוחמים. אתמול שמענו נתון מדהים שכמעט 80% מהחיילים המגויסים החדשים שרוסיה משגרת לעבר הגבול, בעצם נהרגים, הופכים לסוג של בשר תותחים של הצבא האוקראיני. בהנחה שכמובן הנתונים האלה הם אולי מוגזמים פחות או יותר, זה לא נראה שהמצב עובד לטובת פוטין כאן.
המצב לא כל כך עובד לטובת פוטין, וזה המשך של אותה אסטרטגיה שהייתה גם במלחמת העולם השנייה, של הגנרל המפורסם ז'וקוב, שגם כן השתמש בהרבה חיילים כבשר תותחים. זה ידוע, וגם עכשיו במלחמה הזאת הם ממשיכים. ואם אנחנו מדברים לדוגמה על המיליציה, אז הצבא הפרטי של פריגוז'ן, הצבא הזה נקרא וגנר, ששם גם כן מתוך 50,000 חיילים שגויסו למבצע, נשארו כנראה בחיים או איכשהו עדיין בשדה קרב רק 10,000. כן? אנחנו מדברים על מספרים פשוט מדהימים. הרוסים כן מתכוננים למתקפה באביב, ולכן פוטין שינה קצת את הנושא של הפיקוד, מי באמת יהיה עכשיו אחראי על כל המבצע הזה, והוא מינה את הרמטכ"ל שלהם, ראש המטה הכללי שלהם שוב, להיות בראש הפיקוד כדי להמשיך ולהתארגן למתקפת אביב. וגם אוקראינים לא ישנים וגם הם מתכוננים ביחד עם ארצות המערב, ואנחנו כנראה נהיה עדים לקרבות מאוד מאוד קשים ומאוד מדזים במהלך אביב בעוד כחודש-חודשיים, זה יקרה.
חורף קר מאוד, אביב חם מאוד הולך להיות. ארקדי מילמן, ראש תוכנית רוסיה במכון למחקרי ביטחון לאומי, מי שהיה שגריר ישראל ברוסיה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
שר החוץ הבריטי ג'יימס קלברלי הכריז אתמול על סנקציות שתטיל ממשלת בריטניה על יחידים וישויות איראניות נוספות בעקבות הוצאתו להורג של אזרח בריטי איראני. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
שלום, שלום איראן.
אז כן. מה הצעדים הבריטים?
אז זהו, שכרגע מדובר בצעדים נגד יחידים, כמו שאמרת, לא נגד משמרות המהפכה כארגון טרור באופן כללי. קלברלי אמר שמי שיוטלו עליו היום סנקציות, הם האחראים לשימוש בעונש מוות למטרות פוליטיות, ועד אלו הבריונים שמכים את המפגינים ברחובות, הם בלב הדיכוי האכזרי של המשטר את העם האיראני, וכולל כמובן דיכוי של ההפגנות נגד הממשלה. הוא אומר, בריטניה והשותפות שלנו שלחו מסר ברור באמצעות הסנקציות הללו, שלא יהיה מקום מסתור לאלה האשמים בהפרות זכויות האדם הקשות ביותר. אז בעצם מה הם כוללות? כן, הם כוללות הקפאת נכסים על סגן התובע הכללי האיראני, אחמד פזליאן, שמשרד החוץ הבריטי אמר כי הוא אחראי למערכת המשפט שמאופיינת לא הוגנים ובאנשים חמורים, כולל שימוש בו עונש מוות למטרות פוליטיות, וסנקציות על תובע הכללי, מוחמד מונטזרי, כבר בשבוע שעבר בעקבות ההוצאה להורג של עלי רזה אקברי. הנה קצת מה שאמר ג'יימס קלברלי בשבוע שעבר בפרלמנט בעקבות האירוע.
His execution was the cowardly and shameful act of a leadership which thinks nothing of using the death penalty as a political tool to silence dissent and settle internal scores. Mr. Akbari's execution follows decades of pitiless repression by a ruthless regime. Britain stands with the brave and dignified people of Iran as they demand their rights and freedoms.
הוצאתו להורג של עלי רזה אקברי הייתה מעשה פחדני וחסר בושה של מנהיגות שעושה שימוש בעונש מוות ככלי פוליטי להשתיק את מתנגדיה ולהרוויח נקודות זכות. זה ממשיך דיכוי חסר רחמים שנמשך עשורים רבים. בריטניה עומדת עם אזרחי איראן האמיצים הדורשים את זכויותיהם וחירותם, כך אמר שר החוץ קלברלי. אחרים שהוטלו על סנקציות על ידי בריטניה אתמול כוללים גם את מפקד כוחות היבשה של הצבא האיראני, מפקד משברות המהפכה האיסלאמיות, וכוח הפרמיליטרי שנקרא הבסיג' החצי צבאי, וסגן המפקד שלו. זה גם ממשיך הרן את ההחלטה של שרי החוץ של האיחוד האירופי, שהסכימו גם הן על חבילה חדשה של סנקציות נגד הרפובליקה האיסלאמית אתמול, אבל גם הם נמנעו מהכרזה על משמרות המהפכה כארגון טרור. שר החוץ של האיחוד אומר שזה כבר מצריך החלטה משפטית, ואי אפשר סתם כך להכריז על ארגון כארגון טרור, כי אתה לא, כי אתה לא אוהב אותו או לא מסכים איתו. וכמובן שהתגובה של איראן לא יכרה לבוא, נשמע מאמר דובר משרד החוץ האיראני, הנה.
בר מבנוי מנשור מלל מותהד, והמשנים בר מבנוי הוגוג בין מלל תהרים אין נהד הקמייתי, נגז סריח מנשור הסט. جواب ما حتما متناسب با رفتار اروپا است در مقابل
بيتبسس على امانات الاوم والحقوق بين لاومي اتلات سانكشنات على جوف مشلتي افره بروره של האמנה כחומרים באיראן. התגובה שלנו תתאים לגישה של אירופה, כלומר תשקף את גישתה של אירופה. אנחנו נגיב לאימות באותו אופן וננקוט פעולה רצינית ונחרצת שתואמת את מעשיהם. צריך להזכיר איראן שהרשויות באיראן פצחו בכוח על יותר מ-4 חודשים של הפגנות נרחבות נגד השליטים, הרגו יותר מ-500 בני אדם ועצרו למעלה מ-18,000, כך לפי הדיווחים. איש תקשורת איראני שדיברתי איתו, שוחחתי איתו היום, שחי בלונדון, אומר שאולי הסנקציות האלה בהחלט מבורכות, אבל הן כמובן לא מספיקות, הן לא שולחות מסר ברור מספיק ומרתיע מספיק לשלטונות האיראניים, וכמובן שהאירופים כנראה מפחדים מלשבור את כל הקשרים שיש כרגע עם איראן, מסיבה שיכול להיות שאתה יודע, פעולות נגד שינקוט המשפר, כן. המשטר האיראני, וכן.
אתגרים לא, לא, לא פשוטים שעומדים גם בפני המשטר האיראני שם. עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, איראן.
דובר רשמי של בורקינה פאסו אישר אתמול לשמועות על פיהן ממשלתו ביקשה מצרפת להשיג את כוחותיה מהמדינה האפריקנית. בבורקינה נמצאים היום כ-400 חיילים צרפתים שאמורים להילחם בהתפשטותם של ארגונים ג'יהדיסטים באזור. הדיווח של כתבתנו רינה בסיסט.
בסוף השבוע האחרון הוציאה סוכנות הידיעות של בורקינה פאסו ידיעה מרעישה. החונטה השלטת במדינה החליטה לגרש משטחה את החיילים הצרפתים השוהים שם. העיתונים בצרפת פרסמו אמנם את הידיעה, אבל הוסיפו לה אזהרה. מדובר בחדשות שפורסמו בסוכנות ידיעות אשר אין עורב לאמינותה. בפריז חששו שמדובר בספין, או אולי בבלון ניסוי. הנשיא אמנואל מקרון אף רמז כי מדובר בפייק ניוז של הרוסים.
Donc je pense qu'il faut garder beaucoup de prudence et veiller à ce qui est une spécialité de certains dans la région qui peuvent avoir partie liée au demeurant avec ce que nous vivons en Ukraine, à savoir nos amis russes, fasse pas de manipulation.
Donc אני חושב שצריך בינתיים להיזהר מאוד, להישמר מההקשרים האלה שאנחנו חווים היום באוקראינה, כלומר שידידינו הרוסים לא יעשו מניפולציות. לכן אנחנו מצפים להבהרות מצידו של מר טראורה בנושא הזה, כך אמר מקרון ביום ראשון בעת מסיבת עיתונאים. הכדור, כך הבהיר מקרון, נמצא במגרש של נשיא ממשלת המעבר של בורקינה פאסו, אברהים טראורה. טראורה מצידו לא טרח להגיב על השמועות הללו אישית. במקום זאת, הוא שלח אתמול את הדובר שלו כדי שיאשר את הידיעה. לצרפת יש חודש אחד בלבד כדי להשיג את הכוחות שלה מבורקינה, כך הוא אמר. מדוע בכלל יש לצרפת חיילים בבורקינה פאסו? הנוכחות הצרפתית שם קשורה למאבק האזורי בקבוצות איסלאמיסטיות. מדובר בחיילי קומנדו מיחידות אילית, המתמחים בניטרול מנהיגים של קבוצות איסלאמיסטיות. החיילים הללו אחראים למשל למותו לפני שנתיים של מנהיג קבוצת דאש במרכז הסהרה, ולחיסולו לפני 3 שנים של מנהיג כוחות אל-קאידה בצפון אפריקה. בראייה הצרפתית, החיילים הללו מבצעים משימות יוצאות מן הכלל, אבל לחונטה שתפסה את השלטון בבורקינה פאסו יש אג'נדה אחרת. ממש כמו החונטה שתפסה את השלטון במאלי, נוח להם ללבות את הרגשות האנטי-צרפתיים, כדי שהעם יעמוד לצידם.
בורקינה פאסו פתיגה avec l'état de la France. Donc on voudrait par ce signe de brûler du drapeau de la France là montrer à la France qu'on n'a plus besoin.
בורקינה פאסו התעייפה מצרפת. לכן שורפים כאן גלים של צרפת, להראות שאנחנו לא צריכים אותה. כך הסביר תושב הגדוגו בשבוע שעבר בעת הפגנה נגד פריז. במקום פריז, החונטה מקרבת אליה עכשיו את מוסקבה. שכירי החרב של קבוצת וגנר הרוסית הידועה לשמצה כבר מכינים מן הסתם את המזוודות. בפריז מניחים כי שכירי החרב של קבוצת וגנר מתכוונים להגיע לוואגדוגו מיד לאחר היציאה של הכוחות הצרפתים משם. כאן רינה בסיסט.
בלבנון הודיעו כמה חברי פרלמנט על שביתה פתוחה בתוך בניין הפרלמנט, והם לא מתכוונים לצאת משם עד שיבחר נשיא חדש. שלום לקשב דסק ערבים גל אהרונוביץ'.
שלום אירן.
כמה זמן נמשך המשבר הזה?
אז הוא נמשך כבר 6 ימים, וזה באמת אירוע די מעניין. 11 חברי פרלמנט החליטו פשוט לשבות בין כותלי הפרלמנט, זאת לטענתם, כמו שאמרת, במחאה על כך שטרם נבחר נשיא לבנון חדש למדינה. בוא נשמע קודם כל את הקולות ומשם נמשיך.
نحن موجودين بقاعه الهيئه العامه وراي بعض النواب التغييريين مثل ما عم بتشوفوا هيدا اليوم الاول لهيدا الاعتصام المفتوح نحن رح نضل
نحن شوميت خبرات البرلمانت باولا ياكوبيان يقولت نحن نمتصين باولام البرلمانت ام خبري غوشا شينوي ذا يوم الريشون لشبيته مفتوحه نشهر كان يقولت عاد تتكاين مشيبه لفخيرات نسي اباكم هذا لو يقول يمشخ يوتر כן, וצריך להגיד שמדובר בחברי פרלמנט עצמאים, או מגוש השינוי כפי שהם מכנים את עצמם, כלומר, אלה שלא...
גוש השינוי זה נשמע לנו קצת מוכר ממקומות
קצת
אחרים.
קצת מוכר כן. מאצלנו, ובאמת מה שזה אומר אצלם, שהם לא מזוהים עם צד מסוים של המפה הפוליטית במדינה, הם שופטים וגם ישנים בתוך אולם הפרלמנט כבר 6 ימים, כמו שאמרתי, דבר שלא קרה כמו אותו קודם לכן, הם טוענים שימשיכו ככה עד שהצדדים הפוליטיים יגיעו להסכמות ויבחרו נשיא חדש למדינה. נזכיר שהנשיא הקודם, מישל לאון, סיים את כהונתו לפני יותר מ3 חודשים, מאז לא נבחר נשיא חדש למרות כל הניסיונות שנעשו לכנס את חברי הפרלמנט ולבחור מועמד, כל אלו בסוף נכשלו ובפועל שורר כיום וקום שלטוני במדינה. המהלך הזה של חברי הפרלמנט איראן, צריך לומר, זוכה לתמיכה מסוימת מצד האזרחים, חלקם אפילו הגיעו לתמוך מול מבנה הפרלמנט, הנה.
بما انه هول النواب موجودين جوا رحنا راح نبقى برا لحتى
نطالب كان خصوصا متا مخيم كورين كريات مافخه نגד العدتيات والكنوفيات وגם את התושב שבא להביע הזדהות ואומר כל עוד חברי הפרלמנט נמצאים בפנים אנחנו נתמוך מבחוץ ונדרוש יבחר נשיא חדש. אנחנו גם קוראים לכל תושבי לבנון להגיע ולהצטרף אלינו. ונזכיר ערן שכל זה קורה בעיצומו של משבר כלכלי חמור במדינה, כשערכו של המטבע המקומי צונח לשפל היסטורי חדש, כך שדולר אחד שווה היום יותר מ50,000 לירות לבנוניות, גם חשמל במדינה פועל רק כמה שעות במהלך היום, והבטלה בשיאה. וצריך לומר שבשביל להוביל רפורמות נרחבות כאלו שדרושות בלבנון, צריך לבחור נשיא חדש, וזה לפי שעה לא קורה. אז חברי גוש השינוי מסרבים בינתיים לצאת ממבנה הפרלמנט, נראה שהם נחושים להמשיך במאבק שלהם, אלא שספק רב איראן עם השביתה הזאת, שזוכה לסיקור תקשורתי נרחב בלבנון בימים האחרונים, תביא בסופו של דבר לבחירת נשיא חדש.
גל אהרונוביץ', קשב תחום הערבים, תודה.
תודה.
ראש ממשלת יפן אומר שארצו נמצאת על סף אי יכולת לתפקד כחברה בגלל שיעור הילודה היורד שלה, פומיו קישידה. אומר שמדובר במקרה של עכשיו או לעולם לא, על פי הערכות ביפן, 125 מיליון תושבים. היו פחות מ-800 אלף לידות בשנה שעברה, בשנות ה-70 הנתון הזה עמד על יותר מ-2 מיליון, או במילים אחרות, החברה היפנית הולכת ומצטמקת לה, ושלום לדוקטור הדס קושלביץ', שחוקרת פוליטיקה ורגולציה ביפן, שלום לך.
שלום אירן.
אז זו בשורה לא טובה ליפנים.
נכון, והבשורה הזאת היא בעצם כבר לפחות 2 עשורים, ולמעשה רואים משנות ה-70, ירידה, שיעור נמוך בילודה, כאשר יחד עם השיעור הנמוך, תוחלת החיים הולכת וגדלה, ויפן בעצם הופכת להיות המדינה השנייה אחרי מונאקו, עם אחוז אוכלוסייה המבוגרת הגדולה בעולם.
אז מה קורה כאן בעצם? מה הסיבה לעובדה שהיפנים, או ליתר דיוק היפניות, מחליטות שהן לא רוצות להביא ילדים בעולם, לעולם? קריירה?
יש מספר גורמים. חשוב לציין שבחברות המודרניות אנחנו רואים באמת שיעורי ילודה הולכים ויורדים. אנחנו נעשה באירופה, זה מתערבב ביחד עם אוכלוסייה של מאגרים שמגיעה, ושם יש בעצם ילודת יתר, אז זה מתאזן איכשהו. כאשר ביפן אין כמעט מאגרים, ולכן מדובר על חברה מאוד הטרוגנית. על אף שיש קבוצות מיעוט, אך גם קבוצות המיעוט האלה הם בסך הכל חלק הטרוגני בחברה.
חברה הומוגנית מאוד גורמי. שם ביפן, הזכרנו באמת את ההשתתפות בתעסוקה, למעשה, תקני אותי אם אני טועה, אישה שמחליטה להביא ילדים לעולם, מוצאת את עצמה מחוץ לשוק העבודה, ובזה נשים רבות לא רוצות.
נכון. גם מבחינת הנורמה היא שאישה נשארת לגדל את הילדים בבית. היום זה פחות אפשרי, זה היה אפשרי יותר בשנות ה-80, בשנות ה-90 כבר היה על סף שינוי, והיום קשה יותר להישאר בבית, משכורת אחת לא מספיקה למשק בית. גם קריירה וגם השכר משתנים. יחד עם זאת, הרבה נשים בוחרות בכל מקרה להישאר בבית, ללדת פחות ילדים, ולעניק להם את מה שצריך, באמת החזרה לשוק העבודה, היא קשה יותר, למרות שאם נכנסת לעבוד בחברה, ויצאת לחופשת לידה, את יכולה לחזור לעבוד באותו הפוזישן, ודמי המענק הלידה, הוא ממשיך בעצם כמעט עד שנה, במקומות מסוימים.
או במילים אחרות, זה משתלם בסך הכל... לעשות ילדים ביפן, זה לא שאין תמריצים מצד נכון. הממשלה, או שיש איזושהי בעיה בתחום הזה?
לא, לא. מבחינה הזאת, גם יש רשת רווחה מאוד נוחה, גם שתלוית הכנסה, אני יכולה להעיד על עצמנו, שבהתאם להכנסה אנחנו משלמים $50 לחודש. לשני ילדים, למעלה מ-8 שעות בגן, כולל ארוחת צהריים.
$50 בחודש, את אומרת. וואו.
$50 בחודש, כן.
אין לי אלא לקנא כמי שיש לו שני ילדים במערכת החינוך החובה, חובה חינם, ועל $50 כבר מזמן עברנו את העניין הזה, בערך ביום הראשון שהם נכנסו לבית הספר.
אז אצלנו זה $50 לפני, עד גיל 3, מגיל חינוך חובה, מגיל בעצם 3 ומעלה, זה באמת בחינה. למרות שאומרים בפן של לגדל, מערכת החינוך גובה משהו כמו $10,000 מהגן ועד האוניברסיטה, אבל מדובר על הוצאות כלליות, כוללות של דברים נלווים, זה לא מחויב במציאות, ויש תמיכה ממשלתית בנוסף, קשידה הצהיר כבר בספטמבר שמ-2023 כל תהליך הלידה יהיה בחינם, כאשר היום הוא מכסה 420,000 ין, שזה פחות מ-$4,000, מי שצריכה ללדת בנסיבות מסוימות, צריכה לשלם תוספת, וגם זה יהיה בחינם.
אבל האתגר העיקרי הוא כמובן להצליח לטפל בכל הקשישים שהם רבים, ומעריכים מעריכי חיים, ושיעריכו כמה שיותר. זה אתגר כלכלי לא פשוט לממשלה, נכון?
נכון, נכון, ולכן יצטרכו לעשות כמה צעדים מבטיחים. אחד, זה להכניס באמת עובדים זרים כדי לתת עזרה לאוכלוסייה המזדקנת. דבר שני, טכנולוגיות, להאיץ פיתוח ואימפלמנטציה של טכנולוגיות כדי לעזור לזקנים. אני אציין גם שיש
כולל עוד... כולל רובוטים אנושיים שנמצאים בבתים ועוזרים לסייע בביצוע מטלות הבית ודברים מהסוג הזה.
גם זה, גם חיישנים שעוזרים להיזהר מנפילות, או להודיע כאשר יש נפילות, ובסך הכל גם ערך הטיפול בסקנים, הוא מאוד, הוא פעיל, הוא נוח, הוא אנושי מאוד, מגיעים כל יום ולוקחים אותם למרכז, כאשר במרכז יש להם פעילויות, הם חוזרים בערב, יש מישהו שנמצא בבוקר ובבוקר, בערב כדי לעזור בכל דברי הבית.
יש לנו בהחלט מה, כנראה מה ללמוד מהם בתחום הזה. דוקטור הדס קושלביץ', חוקרת פוליטיקה ורגולציה מיפן, תודה רבה לך.
תודה לכם. Though it hurts to go away, it's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you. Most everything I do now the time is moving on and I really should be gone but you keep me hanging on for one more smile I love you all the while with your cute little way will you promise that you'll say
כן, שירו של אב לילדתו הקטנה, אין מספיק כאלה ביפן. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שעורכת הילד דודי, בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית את כאן. .org.il חפשו אותי בטוויטר, אני רנסי קורל. Save all your kisses for me. להתראות. Save them up for me. You're